כל חי אונליין 93fm.co.il לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. כמדי יום שישי אנחנו מנסים ללקוט מתוך הפרשה לא רק דברים פיקנטיים, לא דברים חכמים בלבד, אלא מה הפרשה אומרת לי. מה אני בעקבות לקרות, לראות, להבין את הפרשה, יכול להיות יותר חכם, יותר יעיל, יותר טוב, יותר שהיה שווה לראות את הפרשה עוד שנה. הרי בל נשכח שגם בשנה שעברה היה לנו בלק, הכוכב הגדול הזה, והנה הוא מופיע שוב השנה, ואנחנו חייבים לחפש מה יש לו לחדש השנה. כי בשנה שעברה מה שדיברנו מופיע. יש את זה דרך אגב למי שמעוניין, כל ההרצאות שאמרתי ברדיו כל חי מופיעות גם בכל הלשון. איך מדפדפים, איזה קיצורי דרך עושים שם, אני לא יודע, אבל גם בלי קיצורי דרך. אז יש את ההרצאות של כל חי. בכל אופן, אנחנו בשנים הקודמות טיפלנו בבלעם, כמה הוא היה טיפש. האיש הזה שמתרברב, יודע דעת עליון, אפילו את הדעת של החמור שלו הוא לא ידע. החמור קרקס אותו, צחק עליו מאוד מאוד. מי שירצה יכול גם לראות את זה בסדרת הספרים שיורים באגדות חז"ל. שם במסכת סנהדרין, כשמטפלים בנושא הזה, יש לי הרחבה מאוד גדולה איך החמור עשתה אותו יותר קטן מגרעין של סומסום. זה היה בשנה שעברה. ורבותיי, דעו לכם שמשנה שעברה עד השנה, בלעם לא גדל במאומה. הוא נולד גרעין של סומסום, היה גרעין של סומסום, ומת עוד יותר קטן מגרעין של סומסום. מת מבוזה כמו כלב, חזל אומרים שאת כל ארבע מיטות בית דין עשו לו. אבל, ברשותכם, אני הייתי רוצה לצטט איזשהו פסוק אחד ממה שהוא אמר. הוא אמר הרבה דברים, הוא אמר גם הטוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, כולם יודעים מה שהוא אמר. לא. הוא אמר, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. את הפסוק הזה, רבותיי, אני רוצה קצת לנסות ללמוד. פעם אחת להבין מה היו האידיאלים שלא סתם רשע, אלא האיש הכי רשע בעולם, שהיה האיש הכי חכם בעולם. חכמנו זיכרונם לברכה אומרים על הפסוק, לא קם בישראל נביא כמשה. אומרים חז"ל, נכון, בישראל לא קם נביא בכזה סדר גודל גדול, אבל באומות העולם כן קם נביא כזה. מי הוא היה? בלעם. כלומר, רבותיי, בלעם בלהבין את השם ביודע דעת עליון, הוא יכול היה להתחרות עם כל הנביאים, עם משה רבנו. הוא היה ברמה, ברמה, ברמה באמת גדולה. ולאיפה הוא הגיע? לאיפה הוא הביל את האנושות? גועל נפש, גועל נפש, גועל נפש, גועל נפש. חבל שהוא נולד בכלל. רווק, מסכן, עשו עליו ארבע מיטות בדין, רדף אחרי כסף, רדף אחרי תאוות, רדף אחרי כבוד, אבל איש גדול, פילוסוף, חכם, יודע את העולם. כשהיה כל העולם פתאום נהיה שקט בזמן מתן תורה, אוף לא צייץ, והכל היה דממה מוחלטת בכל העולם, אז זה הלחיץ, הלחיץ. לא רק את היהודים, היהודים ידעו מה זה, אבל הגויים מסביב לא ידעו מה זה, רצו אל בלעם. שאלו אותו, מה זה? מה קורה כאן בעולם? האם הקדוש ברוך הוא הולך להחריב את העולם? אז בלעם אמר להם, השם עוז לעמו ייתן. זה לא קשור אליכם, זה משהו שהשם מטפל בעם ישראל. כלומר, רבותיי, בלעם, בעברית עממית נקרא לזה, הוא היה תותח. תותח באמת. פשו, משהו, משהו. והוא התותח הזה מבקש, תהי תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. רבותיי, עכשיו אנחנו כאן מגלים עוד משהו. מה היו האידיאלים הנסתרים של הרשע הזה? לבקש הוא ביקש כסף, לעשות הוא עשה תאוות, כלום לא ראה ממטר. אבל מצרף לכסף, כך אומר שלמה המלך, מצרף לכסף, וקור לזהב, ואיש לפי מהללו. אתה רוצה לדעת אם הכסף הוא טוב, תצרוף אותו בתנור. אתה רוצה לדעת אם, אם הזהב הוא נקי, תכניס אותו לקור, משם כל השיגים יצאו, יישאר רק הזהב הטהור. מצרף לכסף, וקור לזהב, ואיש לפי מהללו. תראה את מי הוא מהלל, תראה מה הם הפוסטרים אצלו בבית, תראה מה הפוסטרים אצלו בלב, תראה מה מלהיב אותו, זה האיש. האיש הוא לא מה שהוא אומר, לא מה שהוא מדבר, אם הוא נוסע באוטו והבן שלו מספר לו משהו פרשת השבוע, ופתאום ממול עוברת איזה פורשה של 2 מיליון שקל, עם גג נפתח כזה משהו, 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 ואומר, וואו, באמצע הדרשה על פרשת השבוע שהילד שלו מספר, שנוח בנה תיבה, ותתתתתה, ופתאום הוא עושה כזה וואו, סימן שזה יותר חשוב מפרשת השבוע, לפחות בעיניו. אוקיי, אז אם כן, רבותיי, בואו ונחשוף מי היה בלעם, מה הוא רצה? מה היה האידיאל הכי 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 נחשף בעומק כוחות הנפש שלו, ברצפת הנפש, בתת מודע, מה הוא רצה? תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. כלומר, רבותיי, בלעם היה רשע, כן, מה שאתם רוצים תגידו עליו, אבל טיפש כנראה שאי אפשר להגיד עליו. דבר אחד היה לו ברור, שישארות הנפש זה משהו מוחלט. אלה שמחוברים לתומעה ועושים סיאנסים ומתקשרים לנשמות, הם ודאי יודעים שיש חיים לאחר המוות. יש אנשים ברמה מאוד גבוהה שלא בטוחים שיש חיים לפני המוות. אם זה מה שאנחנו פה עושים עכשיו נקרא לחיות, אז מה זה למות? אבל נגיד שבילם לא הגיע לרמה המוסרית הגבוהה הזו של להבין שהחיים האמיתיים והיחידים ורק הם החיים האמיתיים זה אחרי המוות. על זה נאמר יעקב לא מת, כי רצונך עד שלא תמות, מות עד שלא תמות, תהרוג את כל הרצונות, המאוויים, התשוקות, התכונות הילדותיות, אם תהרוג את הכל, אז אתה מתחיל לחיות באמת. לא יודע אם לרמה הזו הגיע בלעם, לא מסוגל להגיע. הוא בכל אופן היה רדוד ורשע וטמא ושקוע בתוך ממתת שערי תומעה. אבל דבר אחד היה לו ברור. החיים האמיתיים הם לא 60, 70, 80, 90 שנה שחיים פה בעולם הזה. ודרך אגב, בלעם חי רק 35 שנים, שנאמר אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. ובגמרא מסופר על מישהו שהיה בקבר שלו, ראה את המצבה שלו, אחד החכמים, ואומר שכאן מת, כאן קבור בלעם, שמת בגיל 35. שם בטח כתוב תהי נפשו, לא יודע מה זכרך ברוך, אבל אנחנו חושבים לזכור אותו אחרת ממה שהיה כתוב שם על המצבה. בכל אופן, בלעם היה לו ברור שהחיים לא נגמרים פה. יש מושג שקוראים לו הישארות הנפש. הישארות הנפש זה משהו מוחלט. גם הגויים מאמינים בזה. רבותיי, תתפלו לשמוע, לא רק הגויים מאמינים בזה, אפילו בעלי חיים. בעלי חיים לא שהם מאמינים או לא מאמינים, בעלי חיים לא יודעים כלום. לבעלי חיים יש IQ מאוד נמוך. אבל הקדוש ברוך הוא טבע בהם כל מיני תכונות בסיסיות, כדי שאנחנו נלמד מהם. מלפינו מחיות השדה. דווקא בגלל שלחיות אין בחירה חופשית, אז החיות מתנהגות בטבעיות, בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותם. אצל החיות זה הכל בסיסי, כמו למשל, אני אנסה להסביר את זה. לי יש יד, ועוד יד. האם אפשר לומר שהיד שלי היא חכמה? לא, היד שלי היא יד. אבל אלה שמתכנתים היום את הידיים הממוחשבות של רובוטים, מגלים שיד היא פי מיליון יותר חכמה ממה שהם חשבו עד היום. נותנים לרובוט להחזיק כוס חד פעמית מלאה מים, אז הוא עושה אותה קווץ', כל המים נשפחים. אומרים לו להחזיק יותר חלש, אז הוא מחזיק חלש, והוא מרים את היד, והכוס נשארת על הרצפה, הוא מחזיק מדי חלש. לתפוס את הלחץ, בדיוק כמה ללחוץ שהכוס תתפס, ולא תימעך, רובוט לא יודע. אצלנו ילד בן 3 יודע. ואם ניקח משהו פי מיליון יותר מורכב, למשל, לקלף קלמנטינה. בשביל לקלף קלמנטינה צריך שילוב של כל 10 האצבעות. גם להחזיק את את הקלמנטינה בכף היד, גם עם 2-3 אצבעות לסובב אותה, ו-2-3 אצבעות להזיז, לתפוס את הקליפה, לתפוס בעדינות שהקלמנטינה לא תימאך, שהקליפה לא תיקרה, הכל לקלף את כל הקלמנטינה. מסתבר שמחשב לא כל כך בקלות מבצע את זה, אלא אם כן אומרים לו תחתוך, תחתוך פרוסות, מה שנחתך, נחתך, מה שנשאר, נשאר. אבל לקלף בעדינות. אנחנו עושים את זה. לא רק עושים את זה, עושים את זה תוך כדי שאנחנו הולכים. ללכת זה בכלל לא פשוט. אתם יודעים שיש לנו בכף הרגל 5 אצבעות, ובכף הרגל השנייה יש עוד 5 אצבעות. כל 10 האצבעות האלה שותפות לשמור על שיווי המשקל. כשהיינו בני שנה או שנה וחצי, התאמנו על זה, וזה נכנס לאוטומט, ועכשיו זה עובד. אז אנחנו יכולים ללכת, תוך כדי שאנחנו מקלפים קלמנטינה. כלומר, לעשות שתי פעולות מאוד מורכבות, שמחשב לא יודע לעשות אותן. רובוט ממוחשב, משוכלל מאוד, צריך מאות אנשים, אנשי מחשבים חכמים, לתכנת אותו, ולהכניס לו המון 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 אינפורמציה וחומר, כדי שהוא יצליח לתפוס מה רוצים ממנו, ולעשות נכון באופן חלקי לפחות. עכשיו ככה, אנחנו הולכים ומקלפים קלמנטינה, אבל לא רק זה, תוך כדי גם מדברים, לא? אופה, זה כבר פרויקט חדש, לשמוע, להבין, להחליף אותיות להברות, לחבר, איזה פרויקט גדול שזה חבל שאין לי זמן עכשיו לתאר. אז אנחנו הולכים, מדברים, מקלפים קלמנטינה, זה הכל, מסתכלים בכביש שמאלה וימינה ועוד פעם שמאלה לראות אם לא באה מכונית. הכל עושים תוך כדי, ואם יש איזה אימא חברמנית, אז היא גם מנענת תינוק בעגלה, וגם על הכתף היא מחזיקה פלאפון, נכון? ככה מקומת עם הראש מקופף אל הכתף. אנחנו עושים 7, 8 ואפילו 9 מלאכות בבת אחת, שכל מלאכה מהן פרויקט ממוחשב מאוד מורכב ומסובך. אז האם זה נקרא שאנחנו חכמים? לא. הקדוש ברוך הוא החכם ברא אותנו ככה. האם הכביש שמייצר קורים מאוד סימטריים הוא חכם? הוא למד גיאומטריה? לא. הקדוש ברוך הוא חכם. הקדוש ברוך הוא הכניס לו את זה. האם כשיש לי פצע ביד ונכנס פנימה קצת חול, קצת זיהום, והכדוריות הלבנות לוקחות את הזיהום הזה עד המרכזים של הבלוטות כדי לזהות מה הוא מכיל? ולבנות את הנוגדן המתאים לגרגירים האלה, ולשלוח בחזרה אל הפצע, ולבנות את הנוגדן הזה, לפעמים כל המעבדות של בית חולים תל השומר לא מצליחות לעשות את זה בצורה כל כך מדויקת. האם זה נקרא שהיד שלי היא חכמה, שיודעת לרפא פצעים, ואחר כך לרפא אותם לגמרי, לבנות מחדש את הרקמות ולהפיל את הקרום הישן? האם היד שלי היא חכמה? מסתבר שגם אצבע של עכבר יודעת לעשות את זה. אז האם העכבר הוא חכם? האם היד שלי היא חכמה? רבותיי, החכם האחד ויחיד הוא הקדוש ברוך הוא. הוא טבע בנו המון המון תכונות. לבני אדם הוא נתן בחירה חופשית, ולכן באופן טבעי אנחנו לא יודעים מה לעשות ואיך להתנהג. אבל זבובים כן יודעים. הזבובים היום לא מתנהגים אחרת מהזבובים בזמן נוח, בזמן אדם הראשון. והחתולים לא, ולכן אומרים חזל, מלפנו מחיות השדה. אנחנו צריכים ללמוד יחסי אישות, נאמנות, אהבה בין איש לאישה, מזוג יונים, שהם לא מכירים שום בעל חיים אחר, והם אוהבים אחד את השני, גם אם יונה אחת נפצעת והיא צולעת, היון לא חושב שהוא טעה בבחירה שלו, והוא היה צריך לקחת איזה קלה אחרת יותר. יונים נולדים ביחד, חיים ביחד ומתים ביחד באהבה ואחווה ושלום ורעות, ובשיתוף פעולה. אף פעם אף אחד לא כועס על השני. אף פעם אף אחד לא חושב שהשני טעה משהו. אנחנו צריכים ללמוד צניעות מחתול, שהוא מכסה את הצרכים שלו. אנחנו צריכים ללמוד דרך ארץ מתרנגול. יש לנו ללמוד המון 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 דברים מבעלי חיים. למה? כי אין להם בחירה חופשית. אז הקדוש ברוך הוא הטביע בהם את כל התכונות הנכונות מיד. אז נכון, אנחנו לא צריכים ללמוד ניווט מציפורים נודדות, כי בין כה וכה אנחנו לא עפים באוויר והולכים בקיץ לכאן, בחורף לשם, אבל הציפורים עושות את זה, עושות את זה בחוכמה ובחוכמה מורכבת. ובכל אופן, רבותיי, יש משהו שאנחנו יכולים ללמוד מבעלי חיים. כל בעל חיים שמרגיש שהוא הולך למות, אם חתול נדרס בכביש, אז הוא נדרס, זה תאונה, אין לו שליטה על זה. אבל אם חתול חי בבית, פינקו אותו, טיפלו בו, חי, מסודר, עד גיל 20. בגיל 20 הוא מרגיש עניין נורא זקן ונורא חלש. רבותיי, הוא לא מת בבית איפה שגידלו אותו. הוא יוצא החוצה, נכנס למקום רחוק, שקט, חשוך, בין השיחים, בין המערות, בין האבנים, באיזשהו צלע של איזושהי אבן, ושם הוא נשכב ומחכה למלאך המוות. לא הייתי אף פעם חתול, אז אני לא יודע מה המניעים שלו, אבל זה תכונה אצל כל בעלי החיים שלא נטרפים. בעל חי שנטרף, אז כשהוא זקן, כבר אין לו כוח לרוץ, אז הנמר משיג אותו ותופס אותו. אבל נמר, שאף אחד לא רודף אחריו, כשהוא כבר זקן ואין לו כוח לרדוף אחרי טרף, והוא מתחיל להרגיש שהוא הולך למות, רעב צמא, הוא לא מת איפה שהוא חי. הוא הולך למות במקום שקט ורחוק. למה? חוקרים שרואים את התופעה הזו שואלים למה. התשובה אחת ויחידה. נמר, יש לו כבוד עצמי. יש לו פרווה, יש לו שפם, יש לו עיניים, יש לו כתמים. אם הוא ישכב מת, והבשר יתחיל לצוס, והבטן תיבקע, והאור יתקלף, ויצאו לו תולעים מהעיניים, והשיניים תהיינה חשופות, והאוזניים נפולות, זה לא כבוד. זה לא נמר יפה. ולנמר אכפת איך הוא ייראה אחרי שהוא מת. מה אכפת לך איך תראה אחרי שאתה מת? הישארות הנפש. אני, יש לי את התדמית שלי, אני זה אני, אני זה לא מישהו אחר, אני זה לא משהו אחר, אני. רבותיי, הדברים הם עוד יותר עמוקים. אתם יודעים, עכביש. המון עכבישים מתים ברעב, אין להם מספיק טרף, אבל אם יש עכביש שתפס איזושהי עמדה טובה ויש שם מספיק יתושים וזבובים, היה לו עונת ציד, קיץ מלא, הצליח לגמור את הקיץ עם 5-6 פקעות, בכל פקעת 20-30 אלף ביצים, שיחכו לאביב הבא, ועכשיו נותרו לו עוד כמה שבועות לחיות עד בוא החורף. מה הוא עושה בכמה שבועות האלה? והוא מלא אוכל, יש לו הכל מסודר, הוא מתארסל. הוא עושה לעצמו קורים, לא באותו צבע של הקורים שהוא עבד כל החיים, אלא קורים לבנים. לבנים כמו שלג, דקים כמו משי. הוא עושה לעצמו קורים סביב עצמו, נכנס בתוכם, ושם הוא מת. שם הוא משיב את נשמתו לבורא. הוא לא עושה את זה כדי שלעכבישים בדור הבא יהיה אוכל. כי עד הדור הבא, כלומר עד האביב, הוא כבר יהיה מפורר לגמרי לגמרי ולא יישאר כלום. רק תהיה כזו מין שקית קטנה כמו בוטן קטנה, לבנה כשלג, ובפנים יש אבקה של האור מהעכביש של שנה שעברה. למה הוא עושה את זה? זה הרבה אנרגיה, ממש חוטים דקים דקים ויפיפיים, לבנים כמו שלג, והוא נכנס בתוכם. למה הוא עושה את זה? כי יש לו אפשרות. מה יש לו אפשרות? יש לו מספיק אוכל, יש לו מספיק קורי עכביש בבטן, מספיק נוזל לייצר אותם, הוא מסוגל, הוא יכול להרשות לעצמו את לוקסוס הזה. למה הוא עושה את זה? הוא יוכל למות בכבוד. פשוט. רבותיי, מסתבר שלא רק בלעם ידע את זה, חתולים, זברות, נמרים, ציפורים, ואפילו עכבישים, רוצים למות בכבוד. מה זה אומר? מה זה אומר ביחס לעכבישים וציפורים? הקדוש ברוך הוא נתן להם כזו חוכמה, כבוד, כבוד עצמי. אבל זו הוכחה מוחצת על הישארות הנפש. אם אין נפש אחרי המוות, מה אכפת לי איך יזכרו אותי? מה אכפת לי מה יעשו ממני? די, איך אמר פעם הזה הבריטי, הציני, במשפט הבריטי המפורסם, אחריי, המבול. מה אכפת לי מה שיהיה אחריי? אחריי, המבול. לא, 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 לא. אחריי לא המבול. אחריי ימשיך עולם, ויהיו לי ילדים, וחברים, ושכנים, ואנשים שזוכרים אותי, ואנשים שיודעים מי הייתי, ואני לא רוצה שיזכרו אותי באופן לא יפה. אינני גאוותן, לא מחפש שאחרי המוות יגידו עליי ככה וככה 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 ואיזה וואו וואו וואו. אבל אני לא רוצה שיביישו אותי אחרי המוות. מה אכפת לך? לא, 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 לא. אכפת? גם אכפת. יש הישארות הנפש. אני רוצה להיות זכור אחר המוות לטובה. זה מה שאומר בלעם. תמות נפשי, מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. רבותיי, מה אמרנו מקודם שבלעם היה חכם? בלעם היה נביא. אבל תגידי, בלעם, אתה לא קולט שיש פה איזושהי סתירה? אתה כל החיים רדפת אחרי אוכל, אז אתה חושב שאחרי שאתה מת יספרו עליך שרדפת להתפלל תפילת ותיקין לפנות בוקר? כל החיים רדפת אחרי כבוד, אתה חושב שאחרי שאתה תמות יספרו עליך שהיית ענב? אתה באמת חושב שאנשים מטומטמים, או שפתאום נהיה איזשהו מהפך, רק בן אדם שמו עליו סדין ומביאים את החברה קדישה ופתאום מתהפך? שום דבר לא מתהפך. מה שהיית בחיים, זה מה שתישאר אחרי המוות. מה, אתה לא יודע מזה? זה חדש לך? לא שמעת ההרצאות של הרב חנוך בשבוע שעבר ולפני שבועיים על המרגלים? גם המרגלים מתו כמו כלבים מבוזים. למה? כי זה מה שהגיע אליהם. אבל הם לא רצו. אז לא רצו, מותק שלי. אם באמת לא היית רוצה למות כמו כלב, היית צריך לחיות מכובד. גם על קורח, נכון? דיברנו לפני שבועיים שקורח צדיק כתמר יפרח, זה סופי תיבות קורח, שהיה צדיק ועתיד, אבל רבותיי, אנחנו לא נזכור אותו לטובה. יש על קורח במדרשים 85 דרשות. בהיסטוריה יותר מאוחרת יש אלפים ורבבות דרשות. אפילו דרשה אחת אין לטובה. לא זוכרים אותו לטובה. אבל הוא נורא רצה, הצחקת אותי, אז רצית, נו, אז מה? אז מה, מה כאן קורה עם, עם, עם בלעם פתאום? פתאום בלעם חריג. אומר, רגע, 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 רבותיי, נכון שחייתי כמו רשע? אבל אני רוצה שיזכרו אותי כמו צדיק. מה אתה אומר? איך זה יכול להיות? יש כזה צ'אנס? איי ואי 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 ואי. רבותיי, קורח ידע עוד משהו שלא כל כך אנחנו לפעמים שוכחים לזכור אותו. קורח ידע שהעולם התחיל מאיזושהי נקודה, והוא יגיע לאיזושהי נקודה, וכל מה שקורה באמצע זה זמן ביניים, זה זמן שאול. העולם יצא מעט נקודה אחת קטנה שקוראים לה הקדוש ברוך הוא מלך הכבוד. זה לא נקודה קטנה, זה מלוכו לא ארץ כבודו, אבל כשמדברים על משהו גשמי, הרי הקדוש ברוך הוא רוחני, לפני שנברא העולם לא היה גשמי, אז היה רק רוחני. פתאום בתוך כל האין סוף רוחניות הזו, הקדוש ברוך הוא לקח נקודה אחת קטנה, ממנה הוא עשה את כל הקוסמוס, את כל כדור הארץ והשמש והירח והכוכבים והמרחב המיליארדי שנות אור שבין הכוכבים. כל זה זה נקודה אחת של, חזל קוראים לזה קו ירוק, המדע היום קוראים לזה ביג בום, המפץ הגדול, אפשר לקרוא לזה מה שרוצים, זה לא חשוב. התורה קוראת לזה בראשית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אם יש ראשית, יש גם אחרית. הקדוש ברוך הוא היה לפני בראשית, אז אין לו סוף. אבל אנחנו, כל מה שקשור לחומר, לפני שהיינו, לא היינו. אחרי שהיינו, לא נהיה. מה שקרה בין לא היינו לבין לא נהיה, יש באמצע אפס בחופשה. קיבלנו אל האפס, נלך אל האפס. באמצע יש קצת זמן, נכון? אם באנו מכיסא הכבוד, ונחזור בחזרה אל צור מחצבת הנשמות לכיסא הכבוד, זאת אומרת, יצאנו ממקום מכובד, נחזור למקום מכובד, אומר בלעם, אז כל מה שעשינו בדרך לא משנה, אנחנו נחזור אל הכבוד. יצאנו ממקום טוב, אנחנו חייבים לחזור למקום טוב. מה אתם אומרים על כזו תיאוריה? פשיעה. ממש הייתי נותן לו פרס נובל לפלסף של שטויות, תעשה עבירות ותמציא אבלים שזה בסדר, אני אחזור למקום טוב, אם הקדוש ברוך הוא רק ברא גן עדן וברא נשמות, אז מותק שלי, זה לא ככה. אתה תאכל את הדייסה שאתה בישלת, ועל כך בעזרת השם אחרי חצי רגע של איזושהי מוזיקה קטנה, קחו משהו יפה לכבוד שבת קודש.
לפון אוף נא בויס ביגיד אוף פא בנוי דלישמו
תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. ורבותיי, לא הייתם מאמינים אחרי כל מה ששמעתם בחצי הראשון לפני המוזיקה, לא הייתם מאמינים. וואו, קורח קיבל את זה. לא שהוא קיבל את זה, זה חוקי טבע. ולכן רבותיי, כבר פעם שמעתם את המושג הזה שקוראים לו תורת הגלגולים? אני אסביר לכם עליה פעם אחרת יותר בהרחבה. אבל בגדול זה נקרא שלכל אחד נותנים צ'אנסים לתקן. קורח הבין שגם הוא יקבל צ'אנס לתקן. למה? כי אם כל נשמה ונשמה של כל אדם בעולם, אפילו של גוי, אפילו של היטלר, אפילו של אמן, אפילו של לא יודע של מי, היא נבראה מכיסא הכבוד, אז היא חייבת לחזור לכיסא הכבוד. אבל היא מוכתמת, אז לא מנקים אותה כדי להושיב אותה בגן עדן ליד הצדיקים, אלא נותנים לה את התהליך כדי להתקן. ורבותיי, בגלגול נשמות אתם לא הייתם מאמינים, אבל אתם לא צריכים להאמין. פיתחו את פרשת השבוע של השבוע, ותראו את מה שאומר האור החיים הקדוש. והוא לא אומר את זה בשם עצמו, הוא מצטט את זה בשם הארי ותלמידיו. קורח בגלגול של תקופת התחלת התורה שבעל פה, היה קורח, תקשיבו טוב, חמורו של של רבי פנחס בן יאיר. היי, מה קורח? סליחה, אני מוחק. בלעם בגלגול העתידי היה חמורו של פנחס בן יאיר. לבלעם היה חמור? כן. וחזל מדגישים שזה היה אתון. מה אכפת לי אם זה היה אתון או חמור? כשיש לי בבית ציפור טוקי קטן מנגן לי מהבוקר עד הערב, אכפת לכם אם זה טוקי או טוקית? אם אני לקחתי מתקה כזאת עם חשמל והרגתי עכביש, או סליחה, יתוש, אכפת לכם אם זה היה יתוש ממין זכר או ממין נקבה? מה זה כאן? התורה מספרת, אתונך, אתון זה חמור, חמור זה אתון, אתון זה חמור, חמור זה אתון, מה אכפת לי? אצל בני אדם, אלה שמגדלים כלבים, והכלב הוא חלק מהמשפחה, אז אני אומר למישהו, וואו, איזה כלב חמוד יש לך, אז הוא מתקן אותי, זה כלבה, זה לא כלב. רבותיי, זה לא נכון. אין כלב, כלב, זה כלב. זה כלב! אצל הכלבים, הווטרינר יודע להבחין בין מין זכר למין נקבה, אבל זה באמת מה שחשוב, זה רק אצל בני אדם. רבותיי, יש הבדל בין לבן ללבניה, בין מכתב זכר לאיגרת נקבה, בין צנון זכר לצנונית נקבה, בין כרוב זכר לכרובית נקבה, מה זה? אז פתאום כאן אצל בלעם מכריזים פעם אחר פעם בתורה שזה הייתה אתון. לא הייתם מאמינים. אני לא יודע אם בלעם היה הלך לאיזשהו טקס של סידור קידושין, אבל האתון הזאתי, תשבו על הכיסא, תחזיקו חזק, האתון הזאתי הייתה אשתו. אשתו! ולכן, האתון מתפלט. מה זה אתה מרביץ לי? שמענו שמרביצים לחמורים, אבל מי מרביץ לאישה? למה זה יקיטני שלוש פעמים? מה זה? האתון הייתה אשתו. אופה, הייתה אשתו, אשתו היא כגופו, היא... אז עכשיו הוא הולך להיות עוד פעם, בסיבוב הבא הולך להיות האתון של רבי פנחס בן יאיר. וחזל רומזים את זה במפורש. כשרבי פנחס בן יאיר הגיע פעם לזה אכסניה, אחרי שהוא הלך, בגמרא בתחילת מסכת חולין, אחרי שהוא הלך לפדיון שבועים, הוא הגיע לזה אכסניה, ונתנו אוכל לחמור, והחמור לא רצה לאכול, למה? אתם לא יודעים למה, זה לא היה טעים, זה לא היה נקי, לא. זה לא היה מעוסר. ואז רבי פנחס בן יאיר שואלים אותו, למה החמור שלך לא רוצה לאכול? אז הוא שואל, הוא אומר להם, ענייה זו, זה שכרה שאתם נותנים לאוכל לא מתוקן? אז הוא מדגיש במפורש על החמור שלו, ענייה זו. למה ענייה? כי זו הייתה אתון. איזו אתון? האישה של... בלעם. עכשיו רבותיי, שלא תהיה לכם טעות לחשוב שלבלעם הייתה אישה אמיתית כמו כל אנשים שבאנו, ופתאום חזל מלבישים עליה שם חמורה שכמוך. לא. אשת בלעם היה לה ארבע רגליים, עם זנב, עם אוזניים, וידע להגיד ופתאום היא גם ידעה לדבר לשם שינוי, ואיזה בושה היא עשתה לו כשהיא התחילה לדבר. וואי, רבותיי, רק בשביל ארבע שורות האלה, כדאי לכם לקנות את סדרת הספרים שלי, אבל כבר אמרתי לכם, נזפו בי על כך שבאמצע השיעורים אני עושה פרסומת. על הספרים, סדרת הספרים שיורים בגדות חז"ל, לכן אני לא עושה פרסומת, אבל שלא תהיה לכם טעות לחשוב שהתחרטתי והספרים לא טובים, והספרים לא מתאימים לכם, והספרים לא חשובים, לא, לא, לא התחרטתי בכלל. אמרו לי, פרסומת זה פרסומת, שיורי תורה זה שיורי תורה, ואנחנו עכשיו אוחזים בה אשת בלעם. אשת בלעם הייתה החמור, וחמורו של רבי פנחס בן יאיר לא רצה לאכול בלתי מאוסר, ורבותיי, תקשיבו טוב, זה אור החיים הקדוש, זה לא הרב חנוך, זה אור החיים הקדוש. מה כאן הסיפור? בלעם היה רשע, אנחנו יודעים, בלעם ידע שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לקלל את בני ישראל, נכון? והקדוש ברוך הוא בא אליו בלילה, והוא אומר לו, מה באו האנשים? והוא אומר לו, אל תלך אל העם, ואל תבקלל אותם, כי ברוך הוא. פתאום הצליח בלעם לקלוט, שיש איזה חלון הזדמנויות קטן, שלשתי דקות לקדוש ברוך הוא לא אכפת. הקדוש ברוך הוא לא אומר, לך תקלל, ואני אהיה עם פיך. הקדוש ברוך הוא אומר, אם לקרוא לך, באו האנשים, לך עמהם. כלומר, בהתחלה הקדוש ברוך הוא אומר לבלעם, לא. ועוד פעם, לא. ועוד פעם, לא. פתאום פעם אחת נהיה כזה משהו קטן כזה, טוב, פתאום הוא קלט איזה רגע אחד של הזדמנות, עכשיו ברגע זה אני יכול לעשות מה שאני רוצה. מה רצה בלעם? לקלל. וואו, יש אנשים שיש להם הזדמנות לעשות מה שהם רוצים, אז הם עושים טוב. דוגמה, כשהיו אנשים תמאים לנפש אדם, וגילו שהם לא יכולים להקריב קורבן פסח, הם היו יכולים להגיד, וואו, איזה כיף, אנחנו פטורים, כל אחד צריך ללכת לירושלים, לקנות כבש, לעמוד בתור בבית המקדש, לשחוט את הכבש, לאכול אותו באמצע הלילה, איזה בלגן, פה אנחנו פטורים עם תעודות, לא השתחררנו, לא ברחנו, אלא באמת, 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 משה רבנו נתן כרטיס, ויזה, אתה פטור. מה הם עשו? הם באו בתלונות, למה ניגרה? אנחנו כן רוצים. מה פתאום, אם כולם עושים את המצווה הגדולה והיפה הזו, גם אנחנו רוצים. בדיוק, 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 בדיוק אותו דבר היה בלעם, אבל מהצד ההפוך. לבלעם מה? יש עכשיו הזדמנות לקלל, לעשות משהו רע, והקדוש ברוך הוא לרגע אחד נותן צ'אנס, נותן אפשרות, שאני לא אנצל את זה? למה יגרח חלקנו? יש הזדמנות לקלל, ואני לא אקלל? אין כזה דבר בעולם. והוא רץ? מה זה רץ? וישכם בלעם בבוקר, אומרים חז"ל, ששנאה מקלקלת את השורה. כל האנשים המכובדים, יש להם פועל ויש להם עוזר ויש להם נער שליחויות, ויש להם נער נושא כלים, ועוד כל מיני שמות שירתמו להם את החמורים ויעשו. ובלעם בארבע לפנות בוקר קם ורותם בעצמו את החמור. למה? אין לו סבלנות שהפועל יקום כבר. מה קרה? מה לפת ממהר? תפס הזדמנות קטנטנה של רגע קטן, לא שהקדוש ברוך הוא כועס, ולא כשהקדוש ברוך הוא לא כועס, אלא שעכשיו העולם נמצא בניוטרל. לא, תעשה מה שאתה רוצה. את האלפית השנייה הזו, והיא נורא קטנה, הוא בכל שיכול להשחיל בכזה, בכזה זמן קצר, מילה אחת, קלם. קלם. מילה אחת, קלם. זה משהו כמו 1 חלקי 20, או 1 חלקי 40, או 1 חלקי 50 של השנייה. קלם. תסתכלו על השעון ותגידו כמה פעמים אפשר להגיד קלם בעשר שניות, למשל קלם 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 קלם, אפשר להגיד בערך 300 קלם 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 בדקה. בדקה יש 60 שניות, זאת אומרת אפשר להגיד, אם היה אפשר 600 אז אפשר להגיד 10 בשנייה, נכון? ואם רק 300 אז אפשר להגיד 5 בשנייה, 5 פעמים קלם 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 בשנייה אחת. זה הזמן הקטן שהרשע הגדול תפס, והוא רץ, 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 הצולע, נכה, עיוור, רץ, נלחצו לו הרגליים, נלחצו לו השכל, הכל הוא רץ. מה קרה? על פית השנייה הוא תפס, איפה הוא יכול להשחיל כלליו, והוא תפס את זה. למה הוא התגלגל? לחמורו, לעתון, הנייה הזו, אשתו. של פנחס בן יאיר, רבי פנחס בן יאיר, ומה האתון הזו עשתה? יש לך כאן עכשיו סעורים, ואת רעבה. הלכה יום שלם, פדיון שבועים, באמצע עברו את הנחל גינאה, והוא נבקע, ונבקע עוד פעם, יו, כמה הרפתקאות עברה האתון הזה באותו היום, בלי עין הרע. ואז אחר כך הם מגיעים בערב לאכסניה, והחמור רעב, הוא באמת רעב, ומגישים לפניו שעורים עסיסיות, ורבותיי, בשביל חמור שעורים, זה כמו בשבילנו המבורג ושניצל ו... 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 ותוספות ודגים, לא יודע, כל אחד מה שהוא אוהב, וגלידות, מה שאנחנו רוצים, הכי, 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 והחמור לא אוכל, למה? זה לא מוסר. חמור שכמוך, מותר לך לאכול, לא מוסר, אתה לא בן אדם, אתה לא חייב במצוות. זה היה בסיבוב הקודם, כשהייתי בלעם, כשהייתי בעלי. בעלי היה מחפש בכל מקום איפה הוא פטור מלעשות מצוות, ואיפה אפשר לעשות עבירות. אני רוצה לתקן את זה. לא כדי שבלעם יגיע לגן עדן, רבותיי, אם בלעם יגיע לגן עדן, אתם יודעים מה יקרה? כל הצדיקים שיושבים בגן עדן, הרב עובדיה יוסף זיכרונו לברכה, והרב אלישיב זיכרונו לברכה, והרב מלובביץ' זיכרונו לברכה, והרמב"ן זיכרונו לברכה, ורש"י זיכרונו לברכה, והרמב"ם וכולם, ברגע שבלעם ייכנס לשם, כולם יסתמו את האוזניים ויתחילו לשיר בקול גדול, וכל קרני ראשוי מגדי יתרוי ממנו, תעוף מכאן, לא רוצים אותך כאן, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים מחלקה אחרת בגן עדן, אנחנו לא רוצים לשבת עם בלעם. רגע, אבל הוא תיקן, שלא יתקן, שכן יתקן, תשים אותו בגן עדן לבד. אנחנו לא יושבים עם, תארו לעצמכם שכל הניצולים, סתם תור משל, שכל הניצולים של השואה יושבים עכשיו בגן עדן, ולא סתם, כי כתוב שהרוגי מלכוס, אין בריו יכולה לעמוד במחיצתם. זה רמה נורא גבוהה. למשל, אם יש איש אחד שהיה צדיק נורא גדול, ותלמיד חכם נורא גדול, וגם היה אחד מההרוגים בשואה. למשל, הרב אלחנן וסרמן, זכר צדיק לברכה. הרי כל הצדיקים שאנחנו זוכרים. עכשיו אני רוצה לצטט איזשהו מאמר בשמו של הרב אלחנן וסרמן. אז אני יכול להגיד הרב אלחנן וסרמן, זיכרונו לברכה, או אני יכול להגיד הרב אלחנן וסרמן, השם ינקום דמו. אז חזל אומרים שרבי עקיבא היה יותר צדיק בגלל שהוא היה הרוג מלכות, ממה שהוא היה צדיק בגלל שהוא היה קדוש עליון. כלומר, כי הרוגי מלכות הם ברמה יותר גבוהה. אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. זאת אומרת שלגיד על הרב אלחנן וסרמן, השם ינקום דמו, זו דרגה יותר גבוהה מאשר להגיד עליו זיכרונו לברכה. יפה. אם כן, עכשיו נחשוב שכל הצדיקים האלה שהיו בשואה ושלא היו בשואה ולפני השואה, יושבים עכשיו בגן עדן, ופתאום, תקשיבו טוב, אתם מעט טיפלו על הרצפה, אני כבר נפלתי כשחשבתי על זה, כמעט נפלתי, נפתחות הדלתות, ונכנס לשם, אני יודע מי, היטלר, הייכמן, לא יודע, אחד מהאס-אס גיירינג, סתם איזה חייל נאצי מהתקופה הזאת, והוא מתיישב עם בגדי לבן, שולחן הנשיאות, מגישים לו שניצל, מה זה? כולם לוקחים את הכיסאות, מעיפים לו על הראש, ויבוא המלאך הממונה, יגידו, לא, 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 זה בסדר, הוא כבר תיקן. מה? תיקן שירד בחזרה למטה לתוך התאי הגזים שימח שימו וזכרו וזכר זכר אבא של אבא של אבא שלו לנצח נצחים, ושם הוא יישרף עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שנאמר בהפטרה של שבוע שעבר, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, אשר תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר. מה תיקן? איזה תיקן? אופה, מסתבר רבותיי שיש עוד סוג של תיקון, ובשביל זה אני הרחבתי את כל הדיבור. בלעם הפך להיות החמור של רבי פנחס בן יאיר כדי לתקן. מה לתקן? לתקן, לזכות להיות בין אלה שמקבלים עונש. הוא לא יושב בגן עדן, הוא לא יושב איפה שיש מפת סחורה ולבנה, אלא בדיוק כמו שכתוב בנביא. תקשיבו טוב, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, יבואו להשתחוות להשם בהר הקודש בירושלים. ומה אנחנו נעשה בירושלים? נעשה מה שמעניין. אבו כהנים בעבודתם, לוויים בשירם ובזמרם, ישראל במעמדם, אבל יש עוד איזשהו אתר ביקורת, אתר ביקורים יפה בירושלים. ויצאו, אגד עושה על השם ההסעות, הסעות חינם, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי. מי זה פגרי האנשים הפושעים בי? אמרתי לכם, היטלר, המן. לא, לא, לא יודע בדיוק כמה רשע גדול צריך להיות כדי לזכות להיות בשערי ירושלים, לא כל רשע קטן, סתם, אכל פעם בלי ברכה, התחקת אותנו. מדברים פה על רשעים עסיסיים כאלה, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, אשר תולעתם לא תמות, ואישם לא תכבה. רבותיי, אתם יודעים מה זה נקרא תולעתם לא תמות? יושבים אנשים בשערי ירושלים, ותולעים נועברות להם בתוך המוח, בתוך הלב, בתוך העין, בתוך הלשון. ורבותיי, שלא תהיה לכם טעות לחשוב שמדובר על תולעים קטנות כאלה, כמו רימות של זבובים שצריך זכוכית מגדלת לראות אותם. לא! תולעת, תולעת! כל תולעת גדולה כמו הזרוע שלי, כמו מלפפון ענק, ובצבע שחור, עם שיניים. ומחדש גודל הבשר שנאמר השם מוריד שאול ויעל, עוד פעם ועוד פעם, הקדוש ברוך הוא נותן בהם כוח לסבול תולעים, ואישם לא תכבה, והם יושבים וצועקים, מורידים דמעות ואומרים שם עוברים בעמק הבכה, ואומרים יפה דנת, יפה זיקית, יפה חייבת, יפה תיקנת גן עדן לצדיקים וגיהינום לרשעים. רבותיי, העולם צריך להיות מסודר. אם יש היום בלגן, קוראים לו צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, הבלגן הזה ייגמר, העולם יהיה בהיר, תהיה תמונה ברורה, צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. זה בדיוק אותה תמונה, זה שני צדדים של אותה תמונה, לראות צדיק וטוב לו, או לראות רשע ורע לו, זה בדיוק אותה תמונה. כמו שאנחנו יכולים לעצום את העיניים ולדמיין איזה רב גדול, אני יודע מי, הרב שלום כהן שליטה, הרב חיים קניבסקי שליטה, הרב ארון ליב שטיינמן שליטה, יושבים באיזשהו פארק, באיזה גינה גדולה יפה, כולם מוקף דשא עם איזה סטנדר, ומתנדנדים ולומדים ככה בגשמה, כלומר הבא יהיה ממש כמו, כמו בשירים היפים, וככה מסביב ציוץ של ציפורים, ריח של גן עדן, באופק רואים מזרקות, לא מזרקות, איך קוראים לזה, מפלי מים שוצפים קוצפים, גן עדן. איזה יופי, איזה יופי. מאידך, מנגד, בדיוק אותה תמונה אפשר לראות ברשע ורע לו. אם רואים רשע שהוא סובל בגלל שהוא עשה עבירות, זה גם קידוש השם, זה רשע ורע לו. יפה תיקנת גיהינום לרשעים, ריבונו של עולם חטאתי, מגיע לי. עכשיו אם הוא יהיה רשע יותר גדול, והוא יקבל עונש יותר גדול, אז האי שלו גם כן יהיה יותר גדול, אז יצא קידוש השם יותר גדול, כי הוא צריך לחפר על חילול השם יותר גדול, כי הוא היה רשע גדול. ואם הוא היה רשע עוד יותר גדול, אז הוא צריך לקבל עונש עוד יותר גדול, ולהגיד איי, יותר חזק, כדי שהתמונה תהיה יותר ברורה. ואם הוא היה רשע עוד יותר גדול, עכשיו רבותיי תדמיינו לעצמכם איזה איי צועק היטלר. האיי הזה צריך להיות כל כך יפה, כל כך יפה, כל כך יפה, כמו יציאת מצרים בכבודה ובעצמה, כמו מתן תורה, כמו מעמד, לא יודע, כמו בניין בית המקדש של שלמה המלך. כל כך יפה צריך להיות האיי הזה. אתם יודעים איזה זעקה צריכה להיות? כדאי לכם לבוא עם מטמי אוזניים. לזה, כדי להגיע לשם, אל התנורים האלה, הוא צריך תיקון. איי, 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 איי. וזה מה שאומר פנחס בן יאיר שם לאנשים באכסניה. ענייה זו, שעכשיו הולכת לתקן, פעם היא זללה מה שהיא רוצה, היום אין כזה דבר. תרומות ומעשרות היא לא חייבת, אבל היא עושה מה שהיא לא חייבת. למה היא עושה מה שהיא לא חייבת? כי היא רוצה להתחבר למערכות של הקידוש השם. איזה מערכות של קידוש השם יעשה הרשע? מותק שלי. מה שאכלת, סליחה, מה שבישלת, זה מה שתאכל. עכשיו, איזה מזל שבלעם הרשע בכבודו ובעצמו לא שומע את הדרשה הזאת. כשבלעם הטיפש אמר, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו, הוא עצם את העיניים, דמיין את אברהם אבינו בגן עדן, יושב, נינוח עם כל התלמידים מסביבו. ומה אני אגיד לכם, את כל הצדיקים של כל הדורות, כל אחד ואחד. שמעתי פעם בשם איזשהו רב גדול, אדמור גדול, כשאנחנו מתארים תמיד את הגן עדן עם תורה ויראת שמיים ולימודי תורה, זה נכון. זה בהחלט נכון. אבל גם אנשים פשוטים, טובים, ישרים, יש להם גן עדן. אז מה באמת אתה רוצה לקחת איש פשוט שפעם היה קורא בשבת קצת אלונים של הידברות ועוד כמה פרשת השבוע וכאן שלחת הילדים לבית ספר, התפלל, למד, נזהר לבית ספר דתי, שלח את הילדים, נזהר לכל כשר, בסדר. אתה רוצה באמת להגיד לי שהוא יושב כמו אברך כולל משש בבוקר עד 12 בלילה וילמד, וינסה להבין מה ההבדל בין דברי הרמב"ן לדברי הריטבו? זה הרי לא מסתדר עם איך שהרמב"ם מבין את הפרשה, אז צריך להתחיל לקרוא את הכל מההתחלה עוד פעם, לאט לאט. זה לא גן עדן בשביל מי שלא רגיל לאותיות הקטנות. אז ההסבר הפשוט הוא, תשמע, אתה פתאום תגלה שאתה כן רגיל, שזה כן מעניין, שאתה כן אוהב. אבל, אמר פעם איזה אדמור גדול אחד, אל תתפלו שבגן עדן אפשר יהיה למצוא עוד כל מיני דברים, עוד כל מיני מחלקות. יש אנשים שהם בהחלט היו ישרים, בהחלט היו טובים, אבל לא מדבר אליהם גמור הרש איתו יספסים ראשונים ואחרונים לא מדבר אליהם דברים אחרים. אז גם להם יש גן עדן. להם יש גם כן את הרבנים שלהם, את האדמורים שלהם, את השירים שלהם, את האווירה הקדושה והתאורה, ולאט לאט הם גם לומדים יותר. רבותי, עד כדי כך אתם יודעים, כתוב שמי שנפטר, תינוק שנפטר בגיל שנה או בגיל שנתיים או בגיל שלוש, איזה גן עדן ייתן לו? מה הוא יעשה? חוץ מסוכריה על מקל שסבתא נתנה לו, הוא לא יודע כלום. ואם הוא היה בן שנה, גם את זה הוא לא יודע. נכון? אבל אם הוא היה ממשיך לחיות, הוא היה לומד, נכון? מי היה המלמד שלו? אני יודע, המלמד השכונתי. אבל מכיוון שהוא מת קטן, אז הוא ממשיך ללמוד בגן עדן. ומי שמה המלמד שלו? מי אתם חושבים? הרמב״ם? רשי? מה אתם אומרים? מי המלמד שלו שמה? רבותיי, אתם לא תאמינו, אתם תראו במסכת עבודה זרה מיד בהתחלה, בעמודים הראשונים, אני מרחיב על זה בשיעורים באגדות חז"ל. כבר אמרתי לכם, אתם לא מאמינים לי שכדאי לקנות את הספר, את הסדרה. מי שם היה מלמד? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. כך כתוב. את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה? את התינוקות הקטנים שעוד לא הספיקו ללמוד? יהיה להם מלמד. הקדוש ברוך הוא. כלומר, לאנשים הקשרים והישרים לא חשוב מה רמת הידיעות שלהם, יהיה להם גן עדן. אבל מרפסן איגרל לחשוב שרשעים אנחנו נפגוש שמה. תיקונים, לא תיקונים. למי שזוכר, בשבוע שעבר דיברתי על כך שגם קורח רצה להיות מתוקן. או, סופי תיבות, צדיק התמר יפרח, סופי תיבות קורח, רצה להיות מתוקן. יכול שיהיה מתוקן, אבל התורה לא תשתנה. בתורה כתוב לא תהיה כקורח או ככל הדתו, אז יהיה מתוקן ההין, מתוקן ההר, לא יעזור לו כלום, הוא לא יעזור כלום. כשקורח ילמד את הפרקי אבות, יהיה כתוב מה זה מחלוקת לא לשם שמיים, זה קורח וכל הדתו. איש לא מתכנן לעשות שום שינוי בפרקי אבות. אם קורח יתוקן לעתיד לבוא, יכול להיות, בכל אופן היה איש גדול. הייתה לו, היו לו טעויות. אבל את התורה הוא יראה בדיוק כמו שהיא כתובה. וכשיבוזו לו, שלא יתלונן, הלו! האישה של און בן פלט לא הייתה כזו חכמה כמוך, והיא ידע שאתה בו שמושה אמת ותורתו אמת. איפה אתה היית? אתה היית צריך להגיע לגיהינום שם, למטה בין ביזעי, בין שני סדקים באדמה, במדבר, כדי משם לצעוק משה אמת ותורתו אמת? למה לא יכולת לעשות את זה כשאתה חי? אז קורח, קורח, אבל רבותיי, בלעם? שבלעם יגיע לתיקונו? כן! מה התיקון של בלעם? לזעוק בקול גדול שירד לו דמעות של דם מהעיניים. גרונו ניחר והוא לא נח, ממשיך לצעוק, טעיתי, 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 טעיתי. לא, הוא לא יצעק ככה, ככה יצעקו הרשעים הקטנים. בלעם, אבא של היטלר. בלעם, איזה זעקות שבר. בטח, רשע. מה שאנחנו מבשלים, זה מה שאנחנו נקבל, אדון בלעם. מכיוון שברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, כולנו, בצד הנכון של המתרס, שוים רשבס. איזה יופי. אז כמו שאמרנו, כמו שיש רשע ורע לו, רשע ורע לו, איזה יופי. יש גם צדיק וטוב לו. רבותיי, אתם חושבים שאנחנו צריכים למות בשביל להגיע לצדיק וטוב לו? הנה, עוד שלוש שעות, זה מתחיל. מה זה גן עדן? לא יודע. אבל מה זה שבת? מאין, אוי לא מה בו, מאין, אוי לא מה בו, מאין, אוי לא מה בו, יוים, שבוס, מנוחו, מאין. אתם שומעים? מאין, עולם הבא. רבותיי, אני מציע לכולם, לא עכשיו, עכשיו צריך להכין את האוכל. ואחר כך הולכים להתפלל. עוד היום בלילה, באמצע הסעודה, תזכרו לפתוח את המשנה הברורה הראשון על הלכות שבת, את, את הפרק הראשון על הלכות שבת, ראש מם ג' אני חושב, לא זוכר בעל פה. הראשון, הראשון, הראשון. ושם יש רמו, נוהגו לאכול מולייתה, מולייתה זה ממולאים. למה? זכר למן. ועל זה שמה תסתכלו בצד, שער הציון. שער הציון של המשנה ברורה, מה הוא כותב על זה? את המולייתה אנחנו לא אוכלים זכר למן שירד, אלא כהכנה למן שאנחנו נאכל לעתיד לבוא, כשיבנה בית המקדש ויהיה תחיית המתים, נחזור לאכול מן, וכבר מעכשיו אנחנו מתרגלים. שותים יין בשבת, כי זה טעים, אבל לא רק. אלא, בגלל שלעתיד לבוא יהיה לנו יין המשומר בענביו. אוכלים בשר בשבת, לא רק בגלל שזה טעים, נכון? וקראת על השבת עונג. מי שאוהב בשר, שיוכל שלוש מנות לבריאות, זה משמין, אבל תהיה שמן, מה אפשר לעשות לך? אבל אנחנו אוכלים בשר בשבת, כי לעתיד לבוא בסעודה הגדולה, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו שור הבר ולוויתן. אז אוכלים דגים ובשר. בקיצור, רבותיי, אנחנו עוד שלוש שעות נכנסים לגן עדן, גן עדן עלי אדמות, גן עדן התחתון. ומה אנחנו שם נראה בקול גדול, בצורה ברורה ויפה? צדיק וטוב לו. בדיוק, בדיוק, 180 מעלות הפוך מהיטלר עם אחשימו, מהמן עם אחשימו, מבלעם עם אחשימו. בדיוק ההפך, הם יושבים בצד של רשע ורע לו וזועקים מכאב לב. ואנחנו נצג, נשב בצד הטוב, ונשיר עם כל הלב. מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, יום שבת, יום מנוחה. כל המתענגים בה, יזכו לרוב שמחה. איי, איי, איי. אולי אני אגיד להם באמת שבהפסקה, יכניסו את השיר הזה. רבותיי, שיהיה באמת לכולנו, 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 שבת, שלום, ומבורכת, ושמחה, ומעונגת שבת שלום.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. השבוע בפרשה, עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
אחים יקרים, אנחנו כאן מבית תורתו של הרבי מלובביץ' זצ"ל. בנבואת בלעם שעליה אנו קוראים בפרשתנו נרמזו דברים מופלאים ביותר שעתידים לקרות לעם ישראל בבוא העת, עד לפרטים שונים הקשורים בגאולה השלמה לה כולנו מצפים. הפסוק, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה, הוא אחד הפסוקים שבהם נרמזת הגאולה. רש"י מפורסם, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה, זה עם ישראל משכימים לקום בבוקר וממהרים לבית המדרש להתעטף בתלית ובתפילין ולקרוא קריאת שמה ולקבל עליהם עול מלכות שמיים. אבל מה? לפני כן קיים עוד איזה פסוק. בפסוק הקודם אומר בלעם, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל כל. פירוש הדבר, שבאותה עת, בתקופה שלפני הגאולה שתבוא, גם הנבואה תחזור לישראל ותכין את עם ישראל לקבלת הגאולה. שכן הנבואה נסתלקה מעם ישראל עם חורבן בית המקדש, ולכן היא גם עתידה לחזור לפני הגאולה, לפני הבית השלישי שיבנה בזכותו של יעקב אבינו עליו השלום, בחיר האבות הקדושים. ומהו הזמן שבו תחזור הנבואה? כותב הרמב״ם באיגרת תימן שהמילה כעת פירושה שתגיע עוד פעם העת שבה אנו עומדים. במילים אחרות, שיעבור שוב אותו מספר שנים כמו עד זמן אמירת הנבואה. מאחר שבלעם נשא את נבואתו בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, אז אם כן, הרי כעת פירושה בעוד 2488 שנים תתחדש הנבואה בישראל. ואכן בשנים ההם, לפני קצת פחות מ-800 שנה, כבר נתגלו בעם ישראל צדיקים בעלי רוח הקודש ובעלי מופת, כמו רבי שמואל הנביא, שהוא היה אביו של רבי יהודה החסיד, וכמו רבי אלעזר בעל הרוקח, הרמב"ן שכתב כמה ספרי קבלה, ושבכתבי אריזל נאמר שהרמב"ן הוא מהמקובלים המעטים שסומכים עליהם מדברי הארי הקדוש, והרייבד שעליו נאמר שרוח הקודש הופיעה בבית מדרשו, וכמו רבי עזרא הנביא ורבי יהודה החסיד שעליו נאמר כאילו חי בזמן אמוראים היה נחשב כאמורה, ואילו היה חי בזמן התנאים היה תנה, עד כדי כך שגם אילו היה חי בזמן הנביאים הוא היה נחשב גם כן נביא. מאחר שנבואת בלעם על חזרתה של הנבואה אכן התגשמה, מובן אפוא שאז היה יכול להתקיים גם ההמשך, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה, שהמשמעות היא גם לגאולה השלמה שבו תבוא במהרה. אך ככל הנראה לא היה הדור ראוי לכך, ועדיין אנחנו סובלים בגלות עד ימינו אלה. כמה מאות שנים לאחר מכן חזרה התופעה ונשנתה עם חזרת הנבואה לישראל, אז עם התגלותו של הבעל שם טוב ותלמידיו הקדושים, עד רבנו הזקן בעל התניא, שאף אצלם ראו בגילוי ובהפלאה ענייני נבואה ורוח הקודש שהקיפו מקצה העולם ועד קצהו.